בהלכות צדקה, ככה לקראת הישורת האחרונה, כן, כל התחום הגדול, הענק הזה, שאמרנו כבר בתחילתו, שנקרא צדקה ולא נקרא חסד. כי בצדקה יש מסגרת, אנחנו לא בעניינים של חסדים בלבד. ודעת האמת תמיד תדבר על צדקה וחסד. לעולם לא חסד בלבד. כי חסד בלי דין, מה זה? אכזריות. בסדר? מתי כתוב חסד עשו? כשאח ואחות, בדיוק. אח ואחות זה נקרא חסד. ואנחנו לא בחסד, אנחנו בצדקה. כמו שאומר הפסוק, בצדקה תיקונני. ושווה בצדקה. כן, מה זה צדקה? צדק השם. הכנסת השגחת הבורא בתוך הצדק, בתוך מעגל הטבע. זה מה שצריך. ולכן כשדיברנו גם בפעם הקודמת, סימן ראש מונחת, דיברנו מי שהתפיס בצדקה כמדפיס בנדר. זאת אומרת, אדם שאומר על איזשהו דבר, איזשהו צדקה, זה כמו שהוא נדר. זה לא אומר לשון נדר. אבל עצם העובדה שהוא דיבר על צדקה, זה כלשון נדר. ואמרנו עוד, בסיום הסימן הקודם, סימן ראש נון חט, והיום נלמד ראש נון תת, שזה בעצם הסימן האחרון, אמר הרמה, וזה מה שחשוב פה, וזה מה שמראה לנו את עוצמת הצדקה מהי. לא רק מי שאמר, הרי זה צדקה, או אני תורם כך וכך, אנחנו בסימן ראש נון תת, אני רק מסכם את הסיום של ראש נון חט, כדי לקשור את הדברים יחד. אומר לנו הרמה בסוף סימן ראש נון תת, כן, שגם אם חשב בליבו לתת דבר לצדקה, חייב לקיים מחשבתו. זה פה מלמד אותנו לעוצמה הגדולה שיש לצדקה ולחשיבות של הצדקה. כי בדרך כלל דברים שבלב אינם דברים. אדם חושב איזה משהו, אבל צדקה, אומר הרמה, השולחן לא כתוב כך. אבל הרמה אמר, ברגע שאדם חושב, אפילו מחשבה, מה אני הולך לתת לצדקה, תקיים את מחשבתך. לא, ממש לא. בנדרים, דברים שבלב אינם דברים. דווקא? דווקא בפה. נכון. כתוב בנושא מחשבה לעשות משהו טוב. מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. מחשבה רעה, שמשמור אדם חשב לעבור עבירה, לא יודע בדיוק מה, לא מצרף למעשה. חוץ מעבודה זרה וחוץ מעובדי עבודה זרה. שגויים, הקדוש ברוך הוא מצרף להם מחשבה רעה למעשה. זה תמיד היה מספר, הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה. והוא אומר, אנשים אומרים, גוג ומגוג, וואה, מביל, נכון? גוג ומגוג, מביל. גוג ומגוג כבר היה מזמן. לא יהיה גוג ומגוג. הוא הולך, כתוב שיהיה. הוא אומר לו, אצל הגויים, הקדוש ברוך הוא, מחשבה רעה, מצרף, למעשה. כמה פעמים חשבו לעשות לנו גוג ומגוג? כבר נהיה. מחשבה רעה, הקדוש ברוך הוא מצרף למעשה. אז זה עבר כבר. הוא תמיד ככה רגיל בפיו, מרגילה בפומיו, ככה הוא אומר תמיד. אז זהו, אצל גויים, אצל יהודים, רק מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרף למעשה. פה אנחנו מדברים על החיוב, האם בן אדם שחושב לעשות משהו טוב, יש לו חובה? לא משהו טוב, לתת צדקה. יש לו חובה לעשות? נכון, בן אדם רצה לעשות מעשה ולא הצליח. מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא. כוונת לעשות מצווה ולא הסתיים מילת, הקדוש ברוך הוא מצרף למעשה. פה מדבר על החיוב. חשב לתת איזה דבר לצדקה, חייב לקיים מחשבתו. אז מה ההבדל בין נותן, בין מדבר בפיו, כן? בין אומר בפיו לבין חושב? אמרנו מה ההבדל בין שניהם? שמדבר בפיו יכולים לכפות אותו. יכולים גבי הצדקה, יכול בית הדין לכפות אותו. אמרת, תשלם. יכולים לרדת ליחסיו גם, תחייב בצדקה. יש לו. אבל ברגע שהוא חשב, זה רק חייב מבחינת עצמו, אפשר לכפות עליו. טוב, אנחנו בסימן ראש נוטט. הנודר ואינו יודע מה נדר, ודין אמירה לגבוה. אם אינני טועה בשבוע שעבר, ככה דיברנו על זה שהיה חכם פה בירושלים, חכם מנשה לוי, הבן שלו חלם שדנים את אבא שלו על 20 שקל, ואחרי שהוא ראה שזה חוזר על עצמו, התקשר לאחיו, אמר לו, מה, חלמתי חלום. אמר לו, חכה רגע, זה סיפור שסיפרנו שבוע שעבר, זה נוגע לפה עכשיו. אמר לו, חכה רגע, והוא חוזר, אומר לו, כן, מצאתי את ה-20 שקל. מה מצאת ה-20 שקל? הוא אומר, כשאבא נפטר, אז בכיס שלו היה 20 שקל עם פתק. 10 שקלים לתת לישיבה מסוימת, שמישהו נתן לו להעביר, ו10 שקלים לישיבה אחרת. מה, ואני אמרתי, מה עכשיו 10 שקלים לפה, 10 שקלים לפה? שמתי את ה-20 שקל במקום אחד וזהו. זה ברור. עכשיו, האח השני חולם שבבית דין של מעלה שואלים את הרב הצדיק הזה, אחד מצדיקים של ירושלים, שואלים אותו, דנים אותו על 20 שקל. כן, פתרו את הבעיה. זה מה שכתוב פה. הכותרת, וכמובן יכולים תמיד, הכותרת לא נכתבה על ידי מרן, רבי יוסף קאו, זה תוספת מאוחרת. אז הסימן רשנותת, הכותרת שלו היא, נודר ואינו יודע מה נדר. ודין אמירה לגבוה. האם מותר לשנות צדקה, והנהגת הגבאי עם הצדקה הוא ממונה עליה. כותרת ארוכה. בסדר, מה אמרנו פעם שעברה, אם אדם לא זוכר כמה הוא נתן. זוכרים מה דיברנו? מה? אדם נדר ולא זוכר כמה. סעיף ג' בסימן הקודם, ראש נמחד. זה גם נוגע פה. הנודר צדקה ולא יודע כמה נדר, מרבה ליתן עד שיאמר לא לכל כך התכוונתי. כמה נתת? 100 שקל? יכול להיות. אולי 200? יכול להיות. אולי 2000? לא, זה מוגזם. טוב, 1800? לא. לא יכול להיות שנתתי תרומה כזאת בנסיבות כאלה. 1600? אולי. 1700? גם אולי. לא. 1750? 1749? בסדר? להגיע למצב שהוא נותן בגבול הזה שהוא כבר אומר, ככה לא הייתי נותן. במילים יכולות ללכת לטופ. כי אם מישהו אמר צדקה, זה צדקה. טוב, בואו נקרא, בפנים סעיף א', ראש נמתי סעיף א', אומר סלע זו לצדקה, או שאומר, הרי עליי, זה כבר לשון? בעדר. הרי עליי סלע לצדקה, והפרישו, הוא גם הפריש את הסלע הזה, שם בצד את הכסף, עד שלא בא לידי הגבאי, יכול לשנותו, בין ללוותו לעצמו, בין להלוותו לחברו, ויפרע אחר תחתיו. שאלה שנשאלת הרבה פעמים. יש לנו בבית קופות צדקה. קופה צדקה, מכון מאיר. איזה קופה יכולה להיות לנו בבית? נכון? בור ששתית ממנו, תשקיע בו, הכרת טוב. בסדר? ויש קופה צדקה, מכון מאיר. בן אדם שם כל יום סכום, כסף, בקופת הצדקה. והוא רוצה פתאום, חסר לו, לא יודע למה, 50 שקל. האם הוא יכול לקחת מתוך הקופה 50 שקל ולומר, אני אשים אחרים, אחרים תחתיו? מה קראנו פה? מה אמר השולחן ערוך? לשים לב. האומר סלע זו לצדקה, שאומר עליה סלע לצדקה, והפרישו, הפריש את הכסף, שם אותו בצד, עד שלא בא לידי הגבאי, יכול לשנותו. מה פירוש לשנותו? בין ללוותו לעצמו, בין ללוותו לחברו, ויפרע אחר תחתיו. זאת אומרת, הוא לא חייב לתת את השטר הזה, אלא הוא יכול להלוות לעצמו, לחברו, ואחר כך לתת אחר תחתיו. שאלה היא כזאת, האם כשזה נכנס לקופת מכון מאיר, שכתוב על הקופה מכון מאיר, זה הגיע לידי הגבאי? ולשים לב לחילוק, אם לקחתי צלחת בבית, ואמרתי צלחת לצדקה, ואז אני, כן, ללוות, לא ללוות, זה עוד לא הגיע לידי מי הגבאי, זה לא רשום שם על שום דבר על זה. אין שום שם על המקום. אבל אם זה נמצא בתוך הקופה, זה נחשב שזה הגיע לידי הגבאי או שלא? יש פה שאלה. כי מצד אחד זה אצלי בבית עדיין. מצד שני, מי הביא לי את הקופה? מה? הגבאי. מה כתוב עליה? של מי הקופה? בדרך כלל של מי הקופה? היא מתנה או שהיא בהשאלה שתשים כסף? בהשאלה. זה ברור שיש פה שאלה. ודבר נוסף, אני אומר, לא שאני לא אומר לשים קופה למכון מאיר, לשים עוד קופה בבית. הרבה פעמים באים ואומרים, טוב, שם כסף להכנסת קלה, זה משהו אחר. כל מיני דברים. אז בבית שתהיה גם קופה צדקה, בלי שם. שהיא מיועדת לצדקה. כי אמרנו כבר, בצדקה יש שני חלקים. יש הפרשה ויש נתינה. הבאנו בשם הרב שפירא את החילוק. יש הפרשה לצדקה שכבר חלק ממצוות הצדקה, ויש את הנתינה. מי שהפריש ולא נתן, לא קיים את המצווה בשלמות. אז שתי מצוות. הפרשה הוא קיים, נתינה הוא לא קיים. בסדר? זה שני דברים. לכן אם בן אדם יפריש, אז באמת זה לצדקה, הוא לא יכול לעשות עם זה כלום. אבל לאיזה צדקה? אם הוא שם את זה בקופה אוניברסלית, שהוא קנה הביתה, קופה. קופה יפה, הוא קנה. אז הוא יכול לתת את זה לאיזה ייעוד שהוא ירצה. אבל אם זה כבר מונח בתוך קופה של מוסד מסוים, אז הוא צריך לתת את זה לאותו מוסד. היה לי מקרה לפני 3 שנים, אני חושב, לא, 2 וחצי, ערב ראש השנה, מתקשרת מישהי, יש לה בבית 4 קופות. היא יכולה לתת את הכל למקום אחד, היא לא יודעת בכלל איפה האנשים נמצאים. באחד יש טלפון ישן, מספר ישן, לא, מספר שחייק את ה... לא נכון, אני יודע, חסרה ספרה, לא יודע בדיוק מה. מה עושים? על פי הסיפור שסיפרנו מקודם, מה? צריך לחפש. אמרתי לה, אין מה לעשות. חייבים לחפש את המוסדות האלה, ואין בעיה היום לחפש מוסדות. מדוע? יש אתר של רשם העמותות, מוסדות, חברות וכו'. יש הקדשות. היום היה ביקורת המדינה על נושא הקדשות. בסדר? ויש רישום. אתה יודע בדיוק מאיפה בא, לאן הולך. זה הרבה יותר קל. אז חייבים לחפש לאן זה צריך להגיע. ולתת למקום שלשמו יעדנו. אבל אם שמנו את זה במקום לא בקופה, נגיד אמרנו, הנה 200 שקל, רוצים לתת את זה למכון מאיר. שקית, סתם. שיהיה לנו בצד. יתאסף, לא יודע איזה סכום, הולכים נותנים. אז מה קורה? אפשר להלוות, להחזיר, כן? ובסוף לתת כסף אחר. כי זה לא העניין של הכסף עצמו. זה העניין של ההגעה לידי גבאי הצדקה. בסדר? ההבדל ברור בין הדברים. גם אם יעדנו לנושא מסוים, וזה נמצא בשקית שלנו בבית, יש אפשרות, אומר השולחן ערוך, להלוות. כן. אז זה בדיוק מה שאני אמרתי. שהקופה למי שייכת, בסדר? אבל, בכל זאת, על אף שאמרנו שהקופה בעצם שייכת לאותו מוסד שזה כתוב עליו, אבל אם אתה בא ואומר, אני רוצה לשים בקופה הזאת כסף למה שאני רוצה, לא למה שכתוב עליה, אפשרי. ואני הייתי מעדיף שתשים את זה בקופה ניטרלית. קדושה?
לא.
קופה הזאת עם תשמיש אחר? כן. כן. כשהיינו ילדים, היה לנו קופה דן חסכן. תיבת נוח. זה, אבל... זה כיס. זה ארנק. ארנק מפלסטיק, ארנק מרתכת, כל מיני ארנקים משמר.
אפילו בעצם לא
שם. כן. בסדר? טוב. אומר הרמ"א, וכן אם מקדיש כלים, יכול למוכרם לפני 3 בקיעים בשומה, ונותן דמיהם לצדקה. בסדר? מה המחיר? 3 אנשים שמבינים במחירים, זה המחיר בשוק, קח לעצמך, תביא את הכסף לצדקה. סעיף, יפה. מי שבא, ממשיכים את הסעיף הראשון, כן? אז אמרנו ככה, אם עוד לא בא לידי גבאי צדקה, יכול לשנותו ללוותו לעצמו. מי שבא לידי גבאי, אסור ללוותו, בין לו, בין לאחר, בין לגבאי. אתם זוכרים מה אנחנו דיברנו על גבאי צדקה וסימנים קודמים? מה? ושנו זין. מה דיברנו על גבאי צדקה? הוא מוצא 100 שקל ברחוב, אסור לו להכניס לכיס שלו. למה? שלא יגידו, הוא לוקח כסף של צדקה לעצמו. בן אדם חייב לו כסף. בא לו ברחוב, הנה 1,000 שקל שאני חייב לך. תקרא את השטר. הם עומדים שניהם, נותן לו 1,000 שקל. קורא את השטר, לא מכניס את הכסף לכיס שלו. למה? מה אומר סיום סעיף א'? שנאמר, וייתם נקיים מאשר מישראל, מפני החשד. אז מה הוא עושה? הוא שם את הכסף בכיס של צדקה, וכשהוא בא הביתה, הוא מעביר. וכמובן, הכל נעשה בחשבון. זאת אומרת, מבחינת הצדקה באמת, הוא נקי. יש את החשבון מי קיבל ולאן הולך וכו'. יש רישומים. אסור לקחת בלי רישום. אבל שאף אחד לא יאמר שום דבר ברחוב, שום דבר. לא הולך לגבות חובות שלו. לא, כשהוא עוסק בצדקה, הוא עוסק רק בצדקה. דיברנו על הערך הזה של הנקיות של אנשי ציבור. כמה אדם צריך להיזהר, וייתם נקיים מהשם ומישראל. לא מספיק שתגיד, אני, קדוש ברוך הוא יודע, הכל בסדר. מכירים את אלה שנפגעים כשאתה אומר להם תביא חשבון. אוי ואבוי. גמרות מפורשת. אין דבר כזה. הבן אדם הכי נאמן שיגיש חשבון. ולא ירגיש, ההפך, שירגיש שהוא כל כך נאמן וזכאי, שהוא יכול להגיש את החשבון בישרות ובקלות. צריך לשים לב לדבר הזה, דיברנו עליו כמה פעמים. לא, ישים את זה בכיס של צדקה.
אין לו כיס של צדקה.
לא, אז זה, אז לא על הדבר הזה דיברנו. לא על זה, לא על... צריך להבין מה מדובר. מדובר פה בגבי צדקה שעוברים ממקום למקום, ולוקחים את הצדקה שמוטלת על כל אחד מהציבור. קהילה מסודרת, קהילה מסודרת, כל אחד מבני הקהילה צריך כל חודש לתת צדקה. יש קופה, זה נקרא לעשות שררה, לא עושים פחות משניים גם. עכשיו, הגבי צדקה, הוא לוקח כסף מהאנשים, זה כמו גובה. הוא לוקח כסף מהאנשים, הוא שם את זה בארנק. שם את זה בתיק.
זה המציאות,
כן. בן אדם שהוא מחזיק קופת גמח, אף פעם הוא לא יכניס את היד לכיס. בסדר?
לא, ברור.
אז זה ברור, ברור, מדובר פה, גבי צדקה הכוונה מי שגובה. מי שגובה, כן, מי שגובה. הוא עכשיו נמצא בסבב גביית צדקה, כן? אז יודע מה? גבי בבית הכנסת, שאוסף כספים, קמחא דפסחא, צדקה, לא יודע מה. אוסף כספים. ופתאום הוא מצא, לא יודע, בחצר, שזה רשות הרבים, הרבים בוקים, זה שייך למי שמוצא, מצא שטר. אתה ברגע הזה אל תשים בכיס שלך. שים את זה בקופה של הצדקה, תבוא הביתה, תסתדר. ויהייתם נקיים מהשם ומישראל. טוב, בוא נתקדם פה. אז הוא אומר ככה, מי שבא לידי הגבאי, אסור ללוותו, בין לו, בין לאחר, בין לגבאי, ואם היה הנעל העניים בעיכוב המאות ביד הגבאי, כדי לעשות לאחרים ליתן, הרי הגבאי מותר ללוותם ולפורם. בסדר? יש לפעמים שהגבאי מחזיק את הכסף אצלו ביד. למה? עניים, לא, עניים מסתובבים, מה, לא קיבלנו כסף, אין כסף, אין כסף. ברגע שאנשים שומעים שהעניים אומרים שאין כסף, מה הם עושים? הולכים לגבאי צדקה ואומרים לו, תשמע, אומרים שלעניים אין כסף, כך עוד. נכון? יהודי שומע שאנשים אין להם כסף, הולך לגבי צדקה באותו מקום, לאחראי על הגמח, אמר לו, תשמע, בוא, קח עוד גמח, שיהיה לך מה לתת לעניים, מסכנים. מה הרוויח בזה הגבי צדקה? שעכשיו יכול לתת יותר לעניים. מותר. מותר להשהות את הממון בידו כדי להועיל לעניים. לא להועיל לעצמו ולא לאף אחד אחר. רק אם זה מביא תועלת, לעניים עצמם. ברגע שזה מביא תועלת לעניים, מותר לו להשות כסף אצל עצמו. אומר הרמה, שאין הצדקה כהקדש. כי הרי הקדש, מה נתפס פה? הגוף עצמו, החפץ עצמו, הקדש. אסור ליהנות ממנו. אבל צדקה זה לא עניין של הנאה של קדושה. בסדר? שאלת לגבי הקופסה של הצדקה, כן? זה לא עניין של קדושה. שאז ממילא אם זה הקדש, אז אסור ליהנות מזה. זה עניין של הפניית משאבים לאנשים נזקקים. והפניית המשאבים האלה זה כמו כל מקולת. קדושה אין בהם, אבל ייעוד יש להם. וזה ההבדל בין הקדש לבין צדקה. ואין עושים ונותנים בצדקה עומדת לחלק לעניים. כי אם כסף בכסף אחרי יצבו, שם יבוא עניים ולא יהיה להם מאוד לחלק, אבל צדקה שאינה עומדת לחלק, רק הקרן יהיה קיים ויוכלו הפירות, שרים וכן נוהגים. שמים לב? מה עשה לנו פה הרמה? הרמה באשכנז, היו לו יותר דברים שקשורים להיום. לשים לב לשני סוגים. בן אדם שאוסף כסף כדי לחלק לעניים, הוא יכול לקנות מניות בבורסה? לא סיכון, הוא קונה קרן נאמנות, מה שנקרא סולידית. אפשר או אי אפשר? מה אומר לנו הרמה? אי אפשר. כי יכול להיות שאתה לא באותו יום תוכל לקחת את זה, או חסר שלום שיהיה איזשהו הפסד, הפסדת עליהם. אבל אם יש קופה שהפירות שלה מתחלקים לעניים, מה שנקרא קרן גמ"ח, קרן מלגות, מה עושים? הפירות מתחלקים למי שצריך לתת, והקרן נשארת בבנק. מה עושים עם זה? חייבים להתעסק, כי אנחנו צריכים פירות. באיזה סוג התעסקות יעשו את זה? צריכים גבאי הצדקה למצוא סוג עיסוק שיש בו פחות סיכונים. יכול להיות שיהיו רווחים יותר קטנים, אבל דבר שמרוויח ובלי הרבה סיכונים. איך אמרנו פה מקודם? קרן נאמנות סולידית. את תגיד לי, תוכנית חיסכון צמודה, מכניסה ריבית, הכל ביתר עסקה כמובן, בבנק? יכול להיות. אם זה מציאותי היום אני לא יודע, אבל יכול להיות. כמה אחוזי ריבית מקבלים היום, וכמה המדד עולה שיש בזה פירות שאפשר ליהנות מהם אחר כך. בסדר, אני... את הפרטים הקטנים תבדקו בבנק. אבל בכל מקרה אני אומר, לשים לב שיש פה הבדלים, הרמה מציין אותם. בין אם זה כסף שמיועד לחלוקה, תיתן אותו להתעסקות, מי יודע בדיוק יבוא אני ויהיה לך מה לתת. אבל אם הבנק אומר לו כן, ניתן לך מה לתת בלי להפסיד, מה שנקרא חשבון הפוך, בסדר? לא משלמים ריבית על המינוס, עושים הכל היום, נכון? אתם בקיאים או לא? שאני פה... טוב, בכל מקרה אני אומר, לשים לב לעניין הזה, לא לוקחים סיכונים על כסף שצריך להוצאה, לתת לעניים, אבל אף פעם לא לוקחים סיכונים, לא מתעסקים איתו. אבל כסף שהוא קרן ומחלקים רק את הפירות, אפשר להתעסק איתו. להכניס אותו לעסקה, להכניס אותו למקום. כמובן, האחראים על הקופה, אין בן אדם אחד שאחראי, האחראים על הקופה ובלי סיכונים יתרים. לא לוקחים ריזיקות על כספי ציבור. זה מה שאומר פה הרמה. סעיף ב' אומר השולחן ערוך צדקות שהתנדבו לצורך בית הכנסת או לצורך בית עלמין, יכולים בני העיר לשנותם לצורך בית מדרש, או תלמוד תורה. למה? כי מעלים בקודש, בית כנסת או בית עלמין, רמתם יותר נמוכה מבית מדרש ותלמוד תורה. תלמוד תורה, חמרנו בבוקר? כנגד כל. אפילו אם הבעלים מעכבים, אבל לא מתלמוד תורה לצורך בית כנסת. גבו כסף לבנות בית מדרש. ופתאום, לא יודע, נסגר הלימון. הוא אומר, טוב, אם לא נבנה בית מדרש, יש לנו כבר שטח, בוא נבנה בית כנסת. כל הכסף שאספו לטובת בית מדרש, לאן צריך להגיע? לבית מדרש, ללימוד תורה. מה ההבדל בין תורה לבין תפילה? חיי שעה וחיי עולם. חיי עולם אתה בתוכנו זה תורה. חיי שעה זה תפילה, אדם מבקש על מה שהוא צריך עכשיו. בסדר, אז חיי עולם כמובן קודמים ורמתם יותר גבוהה מחיי שעה. לכן מה אמר רבי שמעון? מניחים. עוסקים בחיי שעה. ולכן מה עשה רבי שמעון? לא הלך להתפלל. אני מתפלל בלימוד. מה פירוש? מתחבר לקדוש ברוך הוא, רואה את השגחתו עליי דרך שור שנגח את הפעם. לא הגענו למדרגה בעזרת השם. בשביל מה בכלל ללמוד את זה? קרים את השאלות האלה. בסדר. רבי שמעון לא שאל, רבי שמעון אמר, זה חיבור לקדוש ברוך הוא. עצם החיבור הוא אמיתי. כן, שאלה מרצה.
אם אתה שליח בשביל להעביר את זה, אז
כל דין שליחות הוא כדין המשלח. אם הישיבה שלך אותך לקחת כסף מפלוני בשביל להביא לישיבה, אתה היד ארוכה של הגבאי. ואם פלוני שלח אותך, אתה מגיע לישיבה, שים לי כסף בישיבה, מה הדין? אתה שליח? שלא. בסדר? זה נפקא מינה מה שראינו בשבוע שעבר. עבד הכסף בדרך. בסדר? מסכת גיטין, למדנו. שליח הולכה, שליח קבלה. שליח של האישה, שליח של הבעל. שליח להוליך את הגט, או שליח לקבל את הגט. ממתי הגט גט? מכירים את הסוגיה, לא? בסדר? כל דבר, כל דין שליחות הוא כזה. אתה שליח, אתה בסך הכל ידע, הוא יכול להגיד לך בדרך, תשמע, תחליף. לא, הבנתי. לא, על זה לא דיברנו בכלל, אתה מעלה נושא חדש. אתה מעלה נושא חדש, אתה צודק בעלה של הנושא. נכון. האם יש לי כסף קטן בקופה? האם אני יכול לתת שטר לגבי? אתה רוצה כסף קטן? עכשיו תגיד לי. בואו נאמר, זו התשובה השלמה והאמיתית. כן. מה מעדיף גבאי הצדקה? לקבל שקלים או לקבל שטר? גמרנו. סגור. סגור. ברגע שגבאי הצדקה מעדיף שטר, זהו זה. מצד שני, יש שאלה אחרת. האם מותר לך לקחת 50 שקל שטר מהקופה ולשים 50 שקלים? מה התשובה? לא רק שזה מכביד על הגבאי צדקה, אלא גם הוא צריך לשלם על זה. כשהוא הולך להפקיד את הכסף בבנק, מה אומרים לו? יש עמלה של ספירת כסף, מטבעות, מעות, עמלת מעות זה נקרא. אתה מביא כסף קטן, תשלם. לא, לא מותח את זה. אתה בבית. אני מדבר עם כבר על גבאי צדקה עצמו, אתה בא ואומר, יש לי 50 שקל בשקלים, אני אקח מהקופה את ה-50 שטר ואני אשים שם שקלים. זה בעיה. אבל לקחת מהקופה שקלים ולשים שטר, אין בעיה, מצויה, גבאי צדקה מבסוט. חסכת לו כוח וזמן וכסף. למה לא? זה מצויה. אלא אם כן, לקחת את כל הכסף הקטן מהקופה, ואז מי שרוצה לתת צדקה, תוך כדי קבלת עודף, במה הוא נתקל? אז בעצם מה עשינו פה? הפסדנו לקופת צדקה, כי בגלל שלקחנו את כל הכסף הקטן, אין אנשים שבאים לתת ולקבל עודף. תלוי בקופה, תלוי במה מדובר, קיצור, לפתוח את העיניים ולראות, כל המטרה שלנו זה להרוויח לקופת הצדקה. מה שיותר רווח יותר טוב. וחס ושלום, לא להכביד ולא להפסיד. נותנים לך? נו, זה מצוין, זה מה ששאל ניר. זה מצוין, אבסוט. הגבאי צריך לסחוב פחות, לספור פחות. למה לא? טוב. אז אמרנו, צדקות שהתנדבו לצורך בית הכנסת או לצורך בית העלמין, יכולים בני העיר לשנותם לצורך בית מדרש. או לצורך תלמוד תורה. אפילו אם הבעלים מעכבים. אבל לא מתלמוד תורה לצורך בית כנסת. אומר הרמ"א, ודווקא בדיקה לימי חש, שלא יהיה להם סיפוק לתלמוד תורה. אבל במקום שבני העיר מספקים לתלמוד תורה, אם יוציאו אלו המעות לצורך בית הכנסת, ייתנו מעות אחרים לתלמוד תורה, כשיצטרכו, מותר. זאת אומרת, פה צריך את שיקול הדעת של גבי הצדקה, מתוך החלטה משותפת של האחרים על קופת הצדקה. יש קופה לטובת תלמוד תורה. האם מותר להשתמש בכסף של תלמוד תורה לצורך בניית בית כנסת? אמרנו, אסור, אומר הרמ"א, אבל אם ברור לגבאים שיוציאו את הכסף מהלימוד תורה ויעבירו לבית כנסת, האנשים לא ייתנו לתלמוד תורה ליפול. הם יתרמו עוד. אם הם יתרמו עוד, אין בעיה. זה כמו שדיברנו מקודם, להשאות את הכסף ביד כדי שיתרמו עוד. זאת אומרת, אם יש מהלכים שיכולים, כן, לעשות כך שיתרמו עוד לטובת העניין, אפשר להשתמש לדבר שבקדושה אחר. בסדר? ופה לשים לב, יש פה איזשהו מרווח שצריך מאוד זהירות. א', האם באמת זה נכון? ב', למה אתה משתמש? למה יהיה? שינית את הייעוד. כן? וזה מסוכן. צריך מאוד מאוד זהירות בעניין הזה, כדי שחס ושלום לא תהיה תקלה. כי אם תהיה תקלה ולא יהיה תלמוד תורה, זה הבעיה הכי גדולה. תמיד צריכים לראות איפה אני מגדיל לימוד תורה. טוב. ואפילו אם הוא במקום שאסור לשנות, אם אינם צריכים לדבר, שנדר כגון שקדיש קרקע לבנות עליה בית מדרש, ואין יכולים לבנות מיד, אלא מתנדב יכול לחזור בו, אלא יהיה עומד כך עד שיבנו עליה. וכל זה במקום שאין מנהג ידוע בעיר, אבל במקום שנוהגים שהגבאי או בני העיר משנים לכל מה שירצו, אפילו במקום שנוהגים שאדם עושים איזה דבר בבית הכנסת, כגון ספר תורה או כלי כסף וכדומה, וכשירצה חוזר ולוקחו, כשיורד מנכסיו מוכרו לאחרים, הולכים אחר המנהג. לכל המקדיש, הדעתא דמנהג הוא מקדיש. ולב בית דין מתנה על זה, ובלבד שיהיה מנהג קבוע, ומכל מקום מתנה המקדיש בפירוש שלא ישנו מקדשו, ולא יהיה כוח בזה, פשיטה שאסור לשנותו. ואין לאל סימן ראשון וו, סעיף ד'. בסדר? לשים לב לעניין הזה, לגבי שינוי של גבאים. שהרבה פעמים שאומרים, אני נותן לבית הכנסת בהשאלה ספר תורה. מתי שאני רוצה, אני אוכל לקחת אותו. אני נותן לבית הכנסת רימונים, כתר, ספרים, לא משנה מה. כל דבר. אבל אני נותן את זה בהשאלה. כשאני ארצה, אני אוכל לקחת אותו. מה אומר הרמ"א? תיקח. ואם זה מנהג ברור במקום, שכל מי שנותן משהו לבית הכנסת, זה לא מתנה, אלא זה שימוש, אז גם בלי להגיד זה כך. לשים לב ש... בדיני ממונות, לא רק בנושא הזה של צדקה, בדיני ממונות בדרך כלל קובע מנהג המקום. מה שנהוג, הרבה פעמים שואלים אותי, הרב, אז צריך להחזיר לו את הכסף או להחזיר את הכסף? העסקה, עסקה, העסקה לא עסקה. תראה, מה המנהג בשוק? צריך להיות מעורה בחיי השוק. מה זה השוק? שוק המכונות, שוק הנעליים, שוק הירקות, כל שוק ושוקו. שוק הדירות, מה מקובל? לשים לב אני אומר לדבר הזה, כי זה אחד הדברים החשובים שבדיני ממונות הולכים אחר מנהג המקום. כמובן שגם בנושא הזה של ההקדש לבית הכנסת, הולכים לפי מנהג המקום. סעיף ג' אומר השולחן ערוך, ישראל שהתנדב נר או מנורה לבית הכנסת. אם נשתקע השם בעליה מעליה, שאינה נקראת על שמו, יכולים הציבור לשנותה, אפילו לדבר הרשות, ואפילו למוחי המתנדב. אם לא נשתקע השם בעליה מעליה, אין יכולים לשנותו לדבר הרשות. אבל לדבר מצווה, יכולים לשנותו. ואם היה מתנדב, עובד כוכבים, אסור לשנותה, אפילו לדבר מצווה. כל זמן שלא נשתקע השם בעליה מעליה. פירוש, וכל זמן ששם בעליה חקוק על הכלים שנתן, לא נשתקע השם בעליה. זאת אומרת, מישהו נדב משהו לבית הכנסת. אם חרות השם, אם יש מדבקה, פלוני, לא משנים את זה למשהו אחר. טוב, יש לנו כבר עכשיו 10 אצבעות ליד לספר תורה. למכור 7 כדי לקנות, לא יודע מה, משהו אחר לבית כנסת אין. אפשר או אפשר? אם שם בעליו עליו, אפשר. אם כולם יודעים זה שפלוני לא נשתקע שמו, אז גם יש. אבל אם נשתקע שמו, זאת אומרת, לא יודעים בדיוק מי הביא זה, מה, עברו שנים. פיזית זה חרות. אבל אני מדבר מעבר לפיזית. שאנשים יודעים, את זה, זה פלוני הביא. כולם יודעים, זה משהו פלוני הביא. הרי כבר לא זוכרים. מי הביא את האצבע הזאת? לא יודע. בסדר? אז זה אפשר לשנות. חוץ מעובד כוכבים. חס וחלילה, לא שנות של עובד כוכבים. למה? שלא תהיה תחומת. כי יהודי בסופו של דבר רוצה את טובת בית הכנסת. והגוי מה רוצה? את הכבוד האישי שלו. ההתרעמות שלו גורמת התרעמות למעלה. זה אחד הדברים שכותב הרב בן איש חי. כן, לגבי מציאה של, או סליחה, לגבי גזל עקום. גזל של גוי. אומר הרב בן איש חי, גזל של גוי יותר חמור מגזל ישראל, אפילו שיש מי שאומר שאין גזל גוי מהתורה. אומר למה? אומר ישראל שגזלת ממנו, אתה מחזיר לו, אתה מתפייס איתו, התפייס איתך. גוי שגנבת ממנו פעם התפייס. אומר, זה גורם שרו של אותו גוי למעלה, גורם כתרוג לעם ישראל. כך מביא הרב בן איש חי בהלכות שלו. אז שים לב שגזל גוי זה בעיה. אחיך, בסדר, בסוף סולח, אבל גוי סולח. איפה סולח? כל היום מתראים. סליף דלת אומר שוכן ארוך, עובד כוכבים שהתנדב בנורא או דבר אחר לבית הכנסת, מקבלים ממנו. ושהוא יאמר, בדעת ישראל הפרשתי אותה. אני מפריש את המנורה הזאת, את הכלי הזה, כן, על פי דעתם של היהודים המשתמשים בדבר. ואם לא אמר כן, טעון גניזה. מדוע? כי אולי למה הוא התנדב את זה? לשם? מה? לשם קדושת אלוהיו התאמן. בסדר? אז אי אפשר. לכן יגנז ולא ישתמשו בו. מי שיש בידו מעות והוא מסופק עם אמשי צדקה, חייב לתת אותם לצדקה. אז שמתי פה עכשיו 200 שקל. מה זה? זה שלי או של הצדקה? מה זה הכסף הזה? יש לך ספק? מה אתה עושה? צדקה. ברור, תן לי צדקה, אין חצי חצי. מה זה, תלית, מציאה? לא, צדקה. חשוב, אומר הרמה, אבל מי שקדיש דבר בלשון שמסופקים בו. זאת אומרת, עצם ההקדשה היא ספק. לא שיש לו ספק אם זה צדקה או לא, כי אם זה צדקה, זה 100% צדקה. ואם זה לא צדקה, זה 100% לא צדקה. בסדר? פה מדובר אם הוא אמר לשון ספק. באמת, שלא יודעים את כוונתו. נקראו היורשים מוחזקים, וההקדש שבא להוציא מהם, עליו הראיה, כי המוציא מחברו, עליו הראיה. בכל זמן שאינו מביא ראיה, נכנסים בחזקת היורשים. ואין בסימן השני, סעיף ג' כן? אומר, השולחן ערוך בסעיף ו', וזה הסעיף האחרון שלנו בנושא הזה, אין לקהל לתבוע מיסים וארנוניות ממעות צדקה. מעות צדקה מיועדים לעניים, לא מיועדים לתשלומי מיסים. אפילו שהגוי בא ואומר, תשמעו, אם אתם לא תיתנו את המס ולא תיתנו את הזה, לא יודע מה יקרה. מה של צדקה? לצדקה. אגב, זה מזכיר את הסיפור של פרשת השבוע עם הרוחיים הקדוש. אתם יודעים שפרשת השבוע, פרשת בחוקותיי. כמה פירושים, אם בחוקותיי תלכו, מביא הרוחיים הקדוש? 42 פירושים. על המילים, אם בחוקותיי תלכו. 42 פירושים. מה הסיפור? הרוחיים הקדוש היה חייב לצאת לגלות. והגלות הייתה דבר שהתעסקנו בנושא הזה, בנושא הקודם, נושא כבוד תלמיד חכם. הרוחיים הקדוש כל יום שישי במרוקו היה שוחט עגל ומחלק לתלמידי חכמים. לא, עגל לתלמידי חכמים. איך זה מתקשר לנו פה? זה מיועד לצדקה, לתלמידי חכמים. יום שישי אחד, כל העגלים שנשחטו בעיירה טרף. לא היה בשר. מחמישי עד שישי, כל מה ששחטו טרף. העגל היחיד שיצא כשר, באו? של ארוך חיים הקדוש. בא אחד הגבירים הגדולים, ארוך חיים הקדוש אומר לו, תשמע, אני, אין דבר כזה אצלי בבית, שבת, אורחי ועניינים בלי בשר. תביא לי 3 קילו בשר. אומר לו, לא. מה? לגביר אומרים לא? לא. כלומר, מה כל כך התעקשות? 3 קילו. אומר, העגל הזה מחולק כולו לתלמידי חכמים. כבר יש חלוקה. אומר לו, מה פתאום? איך, אני אשלם לך, אני אתן לך בשביל 5 עגלים, אני אתן לך... זה העגל של תלמידי חכמים, זה יכול. פתאום נכנס שם איזה תלמיד חכם עם 2 שקיות ניילון ואיזה ספר וכובע מעוך, סטייל חב"ד, ומכירים את זה. אתה נכנס שם, והאוכל בקדוש בא, 2 קילו בשר נותן לו. הגביר הזה אומר, בשבילו אתה נותן ובשבילי, לא? מי הוא? האוכל בקדוש נתן בזה. באותו לילה הוא קיבל, כיוון שלא מחית על ביזוי תלמיד חכם, תצא לגלות. לא מחית על ביזוי תלמיד חכם. תשימו לב, הוא עשה כל מה שצריך. הוא נתן לו, הוא לא נבהל מהגביר, אבל מה? הוא לא מחל ביזוי תלמיד חכם. גלות. משמעות. ויצא לגלות. ואז יום שישי אחד הוא מגיע לאיזה מדבר, רוצה להגיע לאיזה עיירה, ופתאום יורד לו, סוגר את העיניים, 14 פירושים, אם בחוקותיי תלך. מה אני אעשה עכשיו? אין לו איפה לכתוב. הוא אומר, טוב, ברגע שכותבים, זה נתפס פה בארץ, הפירוש כבר ירד למטה, נכון? דברים, כתב על החול, 14 פירושים. על חול, במדבר. על החול, חרט. הלך וכתב. על החול. זהו, המשיך, פתאום, עוד 14 פירושים. וככה גם בפעם השלישית. אבל לפני השקיעה הוא מגיע לעיירה, נכנס לשם, בערבית באים, מזמינים אותו לסעודת שבת. אמר לו הגביר שמזמין אותו, תדע לך, אוי, איזה הלך, הוא יודע מי זה, אז לא היה בפייסבוק ובוואטסאפ, איזה היה תמונות של רבנים, אז זה התמונות היחידות הרי שיש שם, אלבום צדיקים. קיצור, אז לא ידעו מי זה אורח חיים הקדוש, רבי חיים בן עטר. וזהו, בא, אמר לו, בן אדם, תשמע, אנחנו יכולים פה בעיירה רגילים לאכול זריז, ומיד אחרי שגומרים את הסעודה פה, הולכים לבית של הרב, והרב שלנו, טיש, מרוקאי, עד הלילה וכו'. טוב, ניגשים לשם. מתחיל הרב, שירים וזה, פיוטים, מתחיל דברי תורה, אמר להם, תשמעו. ברגע זה קיבלתי 14 פירושים, שמדברים עליהם במטיבתא דרקיעא, שכתב הרב הצדיק המקובל, רבי חיים בן עטר, שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיו וטוב, ושנותיו בנעימים, וכו' וכו'. קיבלתי עכשיו 14 פירושים. מה עושה רבי חיים בן עטר? חיים בן עטר. הוא אומר, הרב הצדיק, חיים. לא מסתכלים, מה זה? הלך כזה. הוא... מזכירים רב צדיק שעכשיו במטיבתא דרקיעא לומדים 14 פירושים שלו והוא אומר חיים. מכירים את זה? זהו. עכשיו הגביר שמארח אותו, כולם מסתכלים עליו, מי זה האורח שלך? טוב, חוזרים הביתה, אומרים, שמע, מה זה? בסדר. למחרת בבוקר עוד פעם, סעודה שנייה אצל הרב. אז הרב אומר, קיבלתי עכשיו 14 פירושים, שאומרים אותם במטיבתא דרקיעא מפירוש עוד חיים! וכולם כבר התחילו להתרעם, לצעוק, וזה, הבעל בית אמר לו, תשמע, פעם הבאה אני כבר יכול לעזור לך. הוא אומר, תרביצו לך, מה? סעודה שלישית אותו דבר, ואז מה קרה? קלעו אותו בחדר, דחפו אותו, כיסחו אותו, קלעו אותו בחדר על ביזוי רבי חיים בן עטר, ואמרו, נחכה מוצאי שבת, שהרב ידון אותו. מה לעשות לו? שהוא ביזה את רבי חיים בן עטר. טוב. באים לעשות הבדלה מוצאי שבת, כמובן הוא לא נמצא, הוא בכלא. בחדר שם, במרתף. באים לעשות הבדלה, התחיל, סופה, עצים התעופפו. בעיירה. לא הבינו מה קרה. פתאום הרב שומע, כל מלאכי חבלה של מעלה יצאו למתקפה. למה? אף אחד מנשמות ישראל לא חוזרים למקומם במוצאי שבת, אלא עד שרבי חי בן עטר עושה הבדלה. ואם הוא לא עושה הבדלה, מלאכי, אין להם עבודה להחזיר כל אחד למקום שלו. כי איפה נמצאים כל נשמות ישראל בשבת? גן עדן העליון. ואי אפשר לארגן את העולם. למה? כי רבי חי בן עטר קלו אצלך במרתף ולא יכול לעשות הבדלה. הוא תפס את הראש, הוציא אותה, רוצה, תעשה הבדלה. שכחה השערה. ואז קיבל, זה היה סימן שהוא קיבל מכות. סימן שרבי חיובין בן עטר, שיכול לחזור הביתה. זה היה כמעט שנה. בסדר, תראו מה זה. א', צדיקות וקדושה, ב', זה לא עוזר שיש ביזוי תמיד חכם ולא מוכן. שתוק, איך אתה מדבר? אני יודע. זה אחת האפשרויות. יש כל מיני סוגים. בסדר? טוב, בכל מקרה לענייננו. אומר, אין לקהל לתבוע מיסים וארנוניות ממעות צדקה. מי שמצא כיס מלא מעות בטבעתו וקלטו ועליו צדקה, סמכינן הכתיבה והרי אין צדקה. בסדר, מצא, אתם מכירים את הארנקים הקטנים האלה שכתוב עליהם צדקה. בסדר? מה עושים עם זה? האמת היא, יכול להיות שאני טועה. למה? כי בדרך כלל אנשים שמחזיקים שקית קטנה עם רוחסן, כתוב עליה צדקה, מה זה? זה כסף לתת לצדקה. אז אתה רואה, זה שינוי במציאות היום, זה לא צדקה. זה כסף שהוא רוצה בויברך דוד או משהו כזה, לתת לצדקה. אבל אם מצאנו קופה, אדומה כזה, קופה שכתוב עליה מכון מאיר. של מי הכסף? מכון מאיר. שייך לצדקה. וכן אם אמר אחד לבניו, מהות אלו צדקה הם? אם נראה להם שעשה זה כמוסר דבריו, כן? בלשון צוואה, דבריו קיימים. אם עשה זה שלא יקחו כלום, שלא יחזיקו אותו לעשיר, אין בדבריו כלום. רואים אצל אבא, בוכתה של כסף. מה אבא? זה כסף של צדקה. מה אתה מבין מזה? שהוא לא רצה שיגעו. או, תלוי, אם זה כמו צוואה או משהו כזה, תלוי בנסיבות, בקיצור. ואם עשה זה שלא יקחו כלום או שלא יחזיק אותו לעשיר, אם הדבר כלום. וכן אם אמרו בחלום, אלו המאות שהתמין אביך שצדקה הם, אינו כלום, זה דברי חלומות, לא מעלים ולא מורידים. רגע, 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 תשימו לב. שימו לב מה קורה פה. אומרים למישהו, בחלום, לך לבית פלוני, מתחת הבלטה השלישית, יש כסף שאבא שלך שם שם, וזה כסף של צדקה. הוא הולך, מוצא את הכסף. מה עושה עם הכסף? דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. רגע, רגע, מה קרה פה? לפי החלום הוא הלך למקום. פלגינן דיבורה. זה לא כסף של צדקה, אבל כן, יש כסף שם. זה ברור? מוזר, נכון? אז זה ברור. ואם עשה, סליחה, אבל אם אמר להם אחר כך, כן, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים, אבל אם אמר להם כן, אחר, אם הם במקום שהם יכולים לטעול אלו המאות, ולניתנם לצדקה נאמן. זאת אומרת, אם בא בן אדם, ואמר להם, תשמעו, במקום פלוני, אבא שלכם מתמין כסף, וזה כסף של צדקה, כן? אם זה יהודי ישר ונאמן, סומכים עליו. במיגו, שהיה נותנם לצדקה. הוא בעצמו היה נותן את הצדקה, ואם לא ולא נאמן. השתמש בטבע מאות, כדי שבחולין זה אחר זה, ונמצא אחר כך מאות, אז אין לו בתר בתרה. אתה רואה, שאלת אותי לגבי הקופה צדקה. השתמש בקופה לטוב הצדקה, ואחר כך לחולין, כסף שלו סתם לשים שם, אחר כך צדקה, ופתאום הוא מוצא כסף. למי שייך הכסף? לשימוש האחרון. השימוש האחרון שהיה כאן זהו זה. ואם השתמש בבת אחת בשתיהם, אז אין לו בתר רובה. ואם מצאם בגומה, דייק על הממר שהיו מונחים שם זמן ארוך, ולא ראה, אפילו בזה אחר זה, אז אין לו בתר רובה. זאת אומרת, אם היה בתוך ביטנה או משהו כאן, יכול להיות שנשאר כסף, כי הוא לא שם לב, כי זה, יש חור בביטנה. וזה יחס בתיק לביטנה. או בכיס של צדקה, ויש איזה חור במחנה, בביטנה של המעיל. בסדר? הולכים לפי הרוב. אם הרוב זה כסף שלו, זה שייך לו, ואם הרוב זה כסף של צדקה, שייך לצדקה. בזה, ברוך השם, אנחנו סיימנו את הלכות צדקה. הנושא הבא שאנחנו לומדים, הלכות שמיטה. בעזרת השם נתחיל הלכות שמיטה לפי מקור חיים השלם. אז משבוע הבא אנחנו נפרסם את זה, נתחיל הלכות שמיטה. קרבה שנת השבע. בעזרת השם שנזכה תמיד לעשות צדקה, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו תמיד לתת, שלא נצטרך לפרנסה, לא זה לזה ולא על מעם אחר. הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו בגאולה שלמה. כל טוב.